שתיקה. יש שתיקה שיותר באה לעצור את האבל, ויש שתיקה שכבר יותר מבטאת ניצנים ראשונים של אור הקודש. אז זה, אם נגרוס, כמו שכתוב כאן, למתחבר על הדף. אבל בכל אופן, אנחנו רואים כאן שיש כאן איזה ביטוי של התפרצות פנימית שבאה מתוך מעיין הנשמה. ואפשר אולי לומר ש... שמדברים על מושג שתיקה, כמו שהאור כאן רוצה ללמד אותנו, אז שתיקה אולי, הייתי מביא לזה דוגמה מעולם המוזיקה, שיש תווים, אבל יש את המוזיקה, והמוזיקה היא בעצם במידה מסוימת איזשהו משהו שעומד ברקע, שהתווים הם רק כלים מסוימים, כמו שהרב יתאר בהמשך, שהדומיה מתאחדת בו, שבמילים החדשות שיבואו אחרי השתיקה, אז עיקרם יהיה לא המילים שבהם, לעיקר יהיה הניגון הפנימי שמסותר בתוכם. ובמידה מסוימת, הרבה פעמים, כמו שבמוזיקה המנגינה הרבה יותר משמעותית מהתווים, למרות שהיא לא יכולה להשתקף דרך התווים, אבל זה לא רק סיכון של הרבה הרבה צלילים, לאיזשהו קצב פנימי שמסתתר מאחוריהם, אז גם בדיבור של האדם, הרבה הרבה משמעותי הקונוטציה שבה הדברים נאמרים, המרחב שמנה הוא אומר את הדברים, ויש משהו שבין מילה למילה של אדם, יש איזשהו כביכול שתיקה כזאת, שהיא בעצם קשורה לאיזה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, שקשור יותר לתפיסת החיים הכללית של אדם, שהדיבור הוא זה שמבטא אותה. ואז אפשר להבין שהשתיקה זה בעצם הצד השורשי, הראשוני, הזרע, שאחר כך במילים הוא יבוא ויתבטא. מה שחזל אומרים, כן, על המלאכים שחשמל, כשזה חש ואחר כך מלא, כן, שהם קודם כל חשים, שאז הם סופגים את הכל, יש להם איזשהו בנייה פנימית של הדברים, ואחר כך היא מוצאת גם את היכולת לפרט ולהביע את הדברים בצורה יותר גלויה. השדה נמצא ברגעים האלה של השתיקה, הוא לא, כמו שאמרתי, זה לא עוצר את העבר, אלא בעצם מזהה, חש, משהו מסוים שלפעמים, כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, שצר הלשון מלהביעו, כן? שאין מילים שיכולים עדיין לצמצם את הדבר הזה, אבל הוא נותן הרבה כבוד, נותן הרבה הרבה משמעות לעולם הפנימי המיוחד הזה. המהר"ל יש לו נתיב שלם שנקרא נתיב השתיקה, הוא נתיב שיש בו רק פרק אחד, לעומת הנתיבים האחרים של הרבה פרקים, כי המהר"ל החליט את הפרק הזה לשתוק, אבל הפרק הזה הוא בנוי על הפסוק במשלי, שאומר גם איוול מחריש, חכם יחשב. אז פשט הפסוק הוא שלפעמים מוניצים לאדם טיפש, עדיף שתשתוק, שלא ישמעו, שתדבר, זה רק יזיק לך, רק יבינו עד כמה אתה טיפש, ואולי אפילו שאתה תשתוק, וכל השיחה כל יגידו, זה אדם עמוק הוא, מה כנראה עומד בו, אז מלא, הוא ייחשב כלפי חוץ חכם. אבל המהר"ל מסביר שזה לא רק הדרכה שיווקית, אלא זה משהו עצמי, שאיך עיוול יהפוך להיות חכם על ידי זה שהוא יחריש. אם עיוול מחריש, אז בעצם הוא בונה עולם של הקשבה, בונה עולם שנותן לו להיות קשור לא אל הרובדים רק הדברניים, הפטפטנים של החיים, אלא הוא מחבר את עצמו לעולם יותר עמוק, לעולם יותר פנימי. אז במקום מסוים הזה, זה מה שבונה בו, בזכות הדבר הזה הוא יהפוך להיות חכם. כי בשתיקה הזאת יש משהו שמאפשר לאדם, אפשר לחבר את זה לכל הסדר הקודם, כמו שאמרנו כאן, שתיקה והתבודדות פנימית, שזה הרבה יותר תהליך של התכנסות פנימית. כן, זה גם מזכיר את דברי המהר"ל במקומות אחרים, בגבורות השם, שאומר שסוד הגאולה הוא בשתיקה, בשמיעת הסוד. שמשה רבנו שיצא אל אחיו וראה אותם ביום השני שאמורים על ארגן תובר כשר את המצרי, אז הוא אמר, אכן נודע הדבר אז המהר"ל שם אומר שהכאב הגדול של משה רבנו, חז"ל אומרים שראה שיש דולטרין ביניהם. אבל המהר"ל נראה מדבר שאומר, זה לא שהם אמרו לו שהוא נרע, אלא הם סיפרו נייס כזה, כי וואו, היא הייתה אחרי 210 שנים, שם סלם הסבת, פתאום ראו יהודי גאה, שרואה איש מצרי מכה ונותן לזפתה, ואפילו בטעות מהזפתה הזאת הגוי הזה נהרה כאילו, והיה פקפטת כאילו, בקיצור, כן? שזה אומר המהר"ל, זה העומק של לשון הרע. לפני שלשון הרע פוגע באחרים, לשון הרע זה קודם כל שאתה בכלל קשור לעולם של דיבור ולא לעולם של שתיקה, זה אומר שאתה לא חי עולם פנימי. אם אתה, כלשון הפסוק, הולך רכיל מגלה סוד. זה שאתה כל מן, כאילו הרבה פעמים אנשים רכלניים, אני אומר עוד פעם, לא דווקא בצורה שלילית, אבל זה אנשים שתראו אותם בצזיתיות כזאת, כל מן חייבים למצוא מישהו לספר אליו, והם עברו אירוע, אז אם לא ישר ישתפו בכל קבוצת הוואטסאפ את כולם מה קרה, אז כאילו לא קרה כלום. זה אומר שאין לך תוך פנימי, הכל הוא רק צד חיצוני. וזה מה שמשה אומר, אכן הודע הדבר, המהר"ל אומר, אכן זה א', כף נון. כף נון זה עין, כן, ב-70. אז בעצם, שמשה אומר, האלף הפכה להיות עין. קוטנות האור באלף הפכו להיות קוטנות אור בעין. שבמקום להקשיב פנים, אנחנו כל הזמן רק קשורים אל האור החיצוני, אל המעטפת החיצונית של הדברים. וגם הגאולה השנייה הייתה בזכות שאסתר שמרה על פלח השתיקה, אין אסתר מגדת אומה ומולדתה, מבית אביה למדה, וזכות השתיקה הזאת היא זאת שבסוף שעבר בפועל הביאה גאולה לעולם. ואמר לו מה שגם גאולה אחרונה, חז"ל אומרים שחלק מהשבועות שישבע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא יגלו את הסוד. אז יש כאלה שאומרים שלא יגלו את סוד הגאולה, דברים אחרים, אבל מה הוא מסביר כפשוטו, שחלק מסוד הגאולה, שיש לכם כל מיני סודות, אתה יודע איך לשמור אותם בפנים, זה אומר שאתה בונה עולם פנימי. אז בהקשר הזה, בעצם המצב המסוים הזה שיש איזשהו הקשבה פנימית, כמו שאמרתי, זה לבנות את המנגינה לפני שאתה מתרגם אותה לתווים, לפני שאתה מתרגם אותם למילים עצמם. ויש משהו שזה באמת, הצד הזה הוא נראה לנו קצת ככה, קצת מופשט וקצת חסר משמעות, אבל אנחנו רואים בהרבה מרחבים שהדבר המסוים הזה הוא אולי הדבר הכי משמעותי שמלווה את הדברים. גם נגיד באומנות הציור, הרבה פעמים, אולי הזכרתי את זה פעם, שהרבה יותר משמעותי מהציור עצמו זה הרקע של הציור. שבזה ציירים הרבה משקיעים ברקע של התמונה. אם יש תמונה של ילד שנמצא על חוף הים, אבל זה מאוד משמעותי, מהרקע של השמיים הוא בהיר מאוד, ואז כל מי שראה את התמונה יראה ילד שמח, או שהרקע הוא של שמיים עוצבות ערפל, ואז פתאום רואים ילד עצוב, הילד הבודד, ופתאום משנה את כל המשמעות של התמונה. אז הרבה פעמים, כאילו מה שלא נאמר, מסתתר מאחורי הדברים, אבל הוא בעצם בסוף שבר יוצר את המרחב שבו הדברים נמצאים. ולכן, כמו שהרב אומר, אתה קשור למדרגה חדשה, הצד השורשי שלה נמצא ברגעים של השתיקה, לא, כמו שאומר, לא רק הכשרה לקרק, אלא אז בעצם יש איזשהו פרץ של עולם חדש, וכל מה שאהב כאן, עיקר המסע שאהב כאן, אומר כאן, אל ישר אתה רוצה לדבר על זה, אל ישר תפרד את זה, תחווה את המדרגה החדשה שאתה עובר, תיתן לה את הכבוד שלה. יש בנו משהו הרבה פעמים שאנחנו מאוד מאוד מחפשים ישר לממש את הדברים, ישר להגדיר את הדברים, ישר לפרט את הדברים, אבל אנחנו לא נותנים לקומה החדשה הזאת, לא נותנים לה קודם כל את העיכול הפנימי המיוחד שלה. תציצו לעמוד הבא, לדף הבא, הרב אומר, אירוס גדול בא ממערכי הרוח כשמופיע האור הפנימי של עת לחשות. כן, כמו שעת לחשות ועת לדבר. ויש הרבה פעמים תנועה כזו שפתאום מתעורר באדם חפץ פנימי של עת לחשות, והלמות הקדושה לנה בכל גודה ובכל נושא היא ממלאה את כל הנשמה. אם ימרוד באדם ויפרוץ לדבר, מרידה זו במלכות הדומיה מחרבת את כל בנייניו, כל הוצאה של התום ושל היושר ושל העומק של התקשרות אלונה, הכל מתרוסס. צריך רק אם ירצה לבנות את הרסותיו, לכונן הכל מחדש. והמשכיל בעת ההיא ידום. שהרבה פעמים שפתאום האדם יש לו מחשבות חדשות, תנועות חיים חדשות, או הרבה פעמים, כמו שאמרתי, לא יודע, לא תמיד מוצא את המילים המדויקות איך להסביר אותן. אבל הרב אומר, הוא גם לא צריך למצוא אותן. הוא צריך באותם רגעים להיות איזשהו רוגע כזה, איזשהו הקשבה, איזשהו נחת כזאת. וכי כמו שהרב אומר, אם הוא ישר לדבר אותם, אז הוא החמיץ את הנקודה, הוא החמיץ את תנועת חיים חדשה שאמורה ללוות אותו, ולכן המשכיל בעת הידום, והרב אומר, אם הוא ימרוד במלכות הדומיה, אז יכול להיות שהוא הורס כאן תהליכים גדולים שהולכים ונעשים. אני חוזר לרגע, חוזר חזרה לפסקה שלנו, הרב כאן משתמש בביטוי כזה, שבא מתוך פרוצות פנית שבאה מתוך מעין השמה, שדורש להתפשטותו והרחבתו מגרש גדול מבלי מעיק. והרב כאן אולי קצת יותר מסביר לנו את התפקיד הזה של השתיקה, שיש משהו בתפקיד של השתיקה, שבעצם בא לבנות לאדם רוחב. כמו שבהלכות שבת סותר על מנת לבנות, המפרשים מסבירים, לפי הריטב"א לפחות בסוגיה, זה לא מלאכה שונה ממלאכת בוינה, אלא זה תחילת מלאכת הבנייה, כאילו, כן? שחלק מ... שבונים דבר, שבונים בית, אז השלב הראשון זה שמפנים את המגרש, כן? שזה לא רק, זה לא מלאכה שלילית, אלא זה תחילת המלאכה החיובית, במיוחד אם הוא סותר מנת לבנות במקומו, כן? שהוא לא סותר ולוקחת אבני מקום אחר, אלא הוא סותר מנת לבנות במקומו, אז בעצם התהליך הזה הוא נראה כלפי חוץ כתהליך שלילי, אבל בעצם הוא זה שבונה את החופש, בונה את המרחב, את המקום שבו נעשה דברים. ומקודם הבאתי דימויים מעולם המוזיקה של יחס בין המנגינה לבין התווים, ומעולם הציור של יחס בין הרקע לבין הדמויות שמציעות בתוך הציור. אולי טוב להביא דוגמה נוספת מעולם הבנייה, שבנאי, קבלן בונה בית, אז הוא תמיד יש לו איזשהו ביצת הפתעה בסוף הבנייה. כוונתי לומר, הוא מזמין פאנלים, הוא מזמין עריכים, ומזמין חלונות, ומתכנן את היציקה של הגג, והוא לאט לאט בונה את ארבעת הקירות ואת הריצוף, ושם את החלונות ושם את הגג, ואז פתאום הוא נכנס, ורואה דבר חדש, שהוא לא תכנן אותו לפני כן. הוא רואה פתאום את החלל של הבית, שהוא, זה באמת משהו קצת הפתעתי כזה, פתאום לראות את החלל שבבית, אחרי שבניתי כל מיני קירות, אם תקצו קצת לזה, אתם תרגיש את ההפתעה בדבר הזה. אבל, והדבר הזה הוא כאילו דבר שכאילו פתאום נוצר כזה, אבל בעצם זה סוף מעשה במחשבה תחילה. זה בעצם, זה המרחב שכל מה שנמצא מסביב רק בא לתחם אותו. ויש משהו מסוים שלכן הרב אומר, קודם כל תבנה את המרחב הזה, כאילו, קודם כל תבנה את המקום הגדול הזה שבו כל, כל הפרטים שבו אחר כך ייבנו, שזה בעצם, המרחב הזה זה גם חופש. אני יותר קודם דיארתי את הניגון, את המשמעות הפנימית, אבל בעצם זה קודם כל תנאי בסיסי לבנות עולם, זה בכלל ליצור מרחבים גדולים שהעולם הזה יהיה נמצא בהם, וזה מה שהמקום הזה של השתיקה, זאת אומרת, אני מתכוון לומר, תהליכים בעולם הרוחני של אדם, שלפעמים לא מספיק בהירים לאדם, לא מספיק מדויקים לאדם, זה נכון אפילו גם בלימוד של סוגיה, שאדם לומד סוגיה בגמרא, אז יש משהו מסוים שהוא מרגיש שזה משהו בסוגיה כזה, כאילו, אז יש משהו מסוים שהוא ייתן לזה יותר מדי מהר את המילים שיסבירו את הדברים, הוא לא הקשיב טוב טוב את הדברים, תחשוב קצת, תחשוב זה, גם תשתוק קצת ותנסה קצת קודם כל לעכל מה קורה כאן, ובצורה הזאת תוכל לבנות אחר כך את הבניינים בצורה יותר נכונה.
הרב, כן. השתיקה היא יכולת להקשיב לדברים יותר פנימיים, או שיש משהו עצמות?
אז אני אמרתי קודם כל שזה קשור למסד הקודם, שיכולת להקשיב לדברים יותר פנימיים. אבל יש משהו שם שזה לא רק להפנות את המקום להקשבה, אלא כמו שהרב קורא לזה, זה גם התפרצות. זה כמו שאמרנו, זה הניגון, זה הרקע. זה משהו כזה שרק באמת קשה לתחיל אותו במילים, זה יבוא אחר כך. לאט לאט אתה תוכל למצוא גם הרבה הרבה מילים שבהם תאחז את השתיקה הזאת, אבל זה משהו כזה, כמו שהרב אומר, זה ממלכת הדומיה, צריכים לכבד אותה. זה משהו חדש שבוקע באדם, שלפעמים אדם צריך ככה, זה קצת נשמע ביטול תורה כזה, אבל הרב...
זה רק
עם
התפרצות, אבל זה משהו שאתה מוצר.
נכון, בדיוק. זה מה שאמרנו, בדיוק, שזה בדיוק, בשונים משתיקה חשובה שהזכרנו קודם, אבל שהמדד בשתיקה רגילה, שבצור משוכן נראה, שהיא דווקא באה בתוך בחירה ובתוך החלטה, כאן זה דבר שהוא פורס בך.
זה לא תמיד יקרה בסוגיה, זה לא...
נכון, נכון, צודק,
נכון.
לא, מסכים, מסכים, נכון. אני באמת אולי קצת קשור למה שבאמת, אבל יהיה מהיר, אני קצת הרבתי, יש שתיקה כאילו יותר בתור להקשיב, ויש שתיקה יותר בתור איזה משהו חדש שמתואר בך, שאתה צריך לפעמים לתת לעיכול, כאילו הרבה פעמים גם בכל מיני תהליכי חיים כזה, שפתאום לפעמים אדם צריך ללכת לרגע לטיול כזה, כי הוא צריך, כאילו, עובר על זה משהו כמו שאומרים, משהו עובר עליו, כאילו. עכשיו הוא לא צריך ככה לזלזל בדבר הזה, צריך לדעת לכבד את המקום מסוים הזה, כמו שאתה אומר, אבל זה תמיד, הדבר הזה בא במקום, לא החליט, לא שאדם החליט עליו, אלא מתפרץ אליו, כן, אבל רק הרב אומר, תדע לך, במקומות האלה של פעמים חשות, פעמים ממלמלות, יש כאן איזה משהו עמוק מאוד שהולך ונבנה.
כל כך הצלחתי להבין אם השתיקה הזאת היא בעצם בסיס לבנייה גבוהה יותר, או שהיא בעצמה איזושהי תכלית?
היא הלב של מה שהתפרט אחר כך. היא הנשמה של מה שהתפרט אחר כך. זה בעצם, קודם כל, יש את ה...
אמצעי?
לא, מה זה?
אמצעי
לב... לא, אז לכן אומר, זה כמו שתגיד, הנשמה היא אמצעי לגוף. יש משהו מסוים שהוא, כאילו, אני אנסה להביא דוגמאות וכל מיני כאלה שיש דבר מסוים שהוא כאילו, אתה יכול לומר, הוא בא לפני כן, ואחר כך הוא יתבטא בהמשך, אבל זה לא הופך אותו להיות אמצעי, הופך להיות אותו להיות דווקא הדבר הכי עצמי כאילו. זה הדבר עצמו שאחר כך נמצא כל מיני דרכים, איך גם לפרד אותו, איך להביא אותו בתוך המציאות עצמה. אז נכון שכרונולוגית הוא בא לפני כן, ויכול להיות שהמציאות לא תגיע להשלמתה, עד שזה לא גם יתפתח בתוך מילים. אבל במידה מסוימת כבר בהתרחשות של השתיקה, בצורה פנימית כבר הכל קורה כאן. הכל נמצא כאן בצורה יותר כוחנית, בצורה יותר שורשית, ואחר כך אם נדע איך לכבד את הדבר הזה בצורה נכונה, אז הוא נמצא גם את הדרכים להתענף ולהתפתח למקום יותר גדולים. אז הרב כאן עכשיו כאן יותר בשורות הבאות יתבר על הנזקים של הדיבור באותם רגעים. הוא אומר הרב, חמורה היא ההתבודדות הפנימית מאוד. וזה שסוגה בלא שום הפרעה בעולם. אז הוצאות את ערכיה וגווניה מכוחה התוכי הפנימי. והוא רוחני, פרחים וגבורתה מסודית, מתגברים והולכים. אני לפני שהרב כאן יתחיל לדבר על הנזקים של הדיבור, קודם כל זה בעצם הרב כאן מדבר על שתי דברים חשובים נוספים שהרב רוצה לדבר על השתיקה הזאת. שבאותם רגעים יוצאת את ערכיה וגווניה מכוחה התוכי הפנימי. זה דבר ראשון. שבעצם, מעבר למה שאמרנו שיש כאן פרץ חיים עמוק, שורשי, שמנו אחר כך הכל יצמח, הרב גם אומר, יש כאן משהו שמאוד מאוד מחובר אל הנקודות, שזה בעצם עוד כמחבת הסוגיה הקודמת, שיוצרת את האחיו וגווניה מכוחה תוכי הפנימי. שאדם חי עולם של דיבור, חלק ממהות הדיבור זה התקשורת. ותקשורת זה הדבר הכי חשוב, האדם נקרא... רוח ממללה, מדבר בשונות שונים. שלאדם יש תקשורת וזיקה לכל מה שנמצא סביבו, כמו שהראשונים אומרים שהאדם הוא מדיני מטבעו, כן? זה דבר מאוד משמעותי, החיבורים לאחרים. אבל יש משהו, קצת דיברנו בסוגיית ההתבודדות, שיש משהו שפעמים שאתה יותר מדי מדבר, אז אתה קצת יותר מדי כבר חושב את עצמך על פי עמות מידה של אחרים, מהתלפים קצת יכול לשכוח מעולם הפנימי שלך. ויש משהו שאתה מכבד את רגעי השתיקה האלה, אז אתה, כמו שאנחנו כאן אומר, את ערכיה וגווניה, יותר אתה, אדם מדייק יותר את הגוון שלו. כי אם הוא ישר ידבר את הדברים, אז הוא ישר בעצם כבר יתאים את עצמו לאחרים, אז הוא לא ייתן את הדיוק לניגון המסוים שלו. עכשיו, בהמשך עוד פעם, לעתים חשות, לעתים ממלמלות, ועת לחשות ועת לדבר, ודאי שסוף סוף אדם נועד להטיב ואת כל השפע שלו להשפיע גם על אחרים. אבל אם זה יבוא לא מתוך מקום כזה שקודם כל הוא לרגע לא ישר משתף אחרים, אז כל הצד של הגוון המיוחד שלו יטושטש, שבעצם מה שהוא אומר, כן, ערכה ובנה מכוחה התוכי הפנימי, שיש איזה תוך פנימי של האדם שצריך מאוד מאוד את ה... הגנה ואת השמירה שלו, שהיא התבטא בצורה נכונה. דבר נוסף שהרב אומר שהוא קצת קשור לזה, זה ואור רוחני, פאר החיים וגבורתם היסודית מתגברים והולכים. אתם שמים לב, הרב כאן מדבר על הביטוי פאר, ומדבר על הביטוי גבורה, ויש משהו שפאר וגבורה הם חלק משלישייה מוכרת, שנקראת חסד גבורה ותפארת, כן, על שם אברהם, יצחק ויעקב. הרב בכמה מקומות, הרבה מקומות הרב מזכיר את כל השלישייה, ומבינים אפילו לפעמים יותר עשירים, אבל יש כמה וכמה מקומות שהרב בכוונה מזכיר רק את הגבורה והתפארת. כמו למשל, לא יודע אם אתם זוכרים, יש בישראל בתחילתו פסקה א', ופסקה שהרב שם חוזר לפחות 7 פעמים על הביטוי גבורה, גבורה עליונה וכולי, ותפארת וכולי וכולי, אבל את המילה חסד, הרב שם כמעט בצורה עקבית משמיד כל הפסקה, יש רק פעם אחת שם שבכל הפסקה מוזכר חסד. והדבר הזה הוא זוקק ביור, חסד, מידתו של אברהם אבינו, זה המידה הכי יסודית, יום הדזית בכל ימים. והרב נראה שבכוונה הוא מתאר רק את הגבורה והתפארת, זה על שם הפסוק, עד מתי עוזך מבחינת גבורה בשבי, ותפארתך ביצר, שגם את הפסקה, הפסוק הזה הרב מזכיר שם הפסקה שמה, שהוא אומר, זה חלק מהסיבוך של הגלות. שהסיבוך של הגלות זה שמידת החסד עם כל המרכזיות והשורשיות, זה אברהם אבינו, אביתו לצורך הוצבתם, אבל אם היא לא מקבלת את האיזונים שלה מהגבורה ומהתפארת, שגבורה זה יותר דווקא מידת הדין, שבא קצת לבלום את הדברים, ותפארת זה המידה המאזנת, שיודעת איך לאזן מן הדברים, אז זה יכול חלילה החסד הזה יהפך להיות חסד לאומים חטאת, או כמו שמסורה הראיות חסד הוא, שזה התפשטות יותר מדי רחבה, שמאבדת את הריכוז, שמאבדת את הנקודה הפנימית העצמית. הרב שמה, כל הפסקה שמה, זה רמיזה להבדל בין ישראל לבין הנצרות. שהנצרות היא דת כזאת היא שלקחה את הדבר הכי יפה שנקרא חסד, וקידשה אותו, אבל היא הפכה אותו לאליל, כי היא נתקה אותו מכל המידות האלוקיות האחרות. אז אם יש רק חסד בלי גבורה, אז ישר מבטלים את המצוות המעשיות, וישר מבטלים גם את הייחודיות של ישראל על פני העמים אחרים, וישר גם מבטרים לכל כוחות הרוע של המציאות, כי זה בעצם רק, כל הזמן רק להיות נחמד ולוותר ולחמול וכולי וכולי. אז בדבר המסם הזה, יש איזה משהו שעם כל הענקיות של מידת החסד, אבל אברהם אבינו, יעקב אשר פדה את אברהם, צריך את יעקב, את הכוח המאזן, ואברהם זקוק ליצחק, ובעצם שלושת האבות ביחד, הם אלה שבונות את בית ישראל. ולכן, שהרב משתמש בתיאור כאן שמזכיר את הגבורה והתפארת, הוא בעצם בא להזהיר אותנו מחסידות יתר, כן? בהקשר המסוים זה כאן, שאדם, כמו שאמרנו שהוא מדבר, הוא אדם נחמד, הוא אדם שפונה אל אחרים, וזה נפלא מאוד מאוד, וזה לא באנו לעולם אלא להיטיב, ולגמול הרבה חסד, אבל לפעמים אדם צריך את הגבורה, את המקום הזה של ההתכנסות. עכשיו אני אומר את זה מקודם, אמרתי במקום של לשמר את הגוון המיוחד של האדם, אבל עכשיו אפשר לומר דבר נוסף, כדי לשמר ריכוזיות, ובעצם עכשיו אנחנו לכן אומרים אולי דבר נוסף על שתיקה, שקשורה למה שאמרנו קודם, ששתיקה זה כמו תרכיז, כן, כמו תמצית של תה לעומת התה עצמו, שבתה עצמו טוב שיש הרבה הרבה מים, אבל צריכים קודם כל לפתח את הצד התרכיזי, את הצד הריכוזי של דברים. כשאדם נמצא בעולם של שתיקה, אז הוא לא נותן לקוחות שלו להתפזר על פני כל הכיוונים, הוא יודע איך לכנס אותם פנימה, כן, שזה, הרי
הזכר... הרי התפרצות.
איך?
הרי התפרצות, זה משהו של... שוב פעם.
לא, זאת אומרת, ברגע שיש התפרצות של הכוח המסם הזה, תיתן לו את הריכוז שלו, אל ישר תפזר אותו. זה בעצם, הרב כאן אני גם מזכיר עוד ביטוי פנימי נוסף, חוץ מהפאר החיים לגבורתם, מזכיר את הביטוי היסודית, וכל זה קשור בעצם לכל סוגיית תיקון היסוד. שתיקון היסוד זה שיש יש בנו כוח שמאוד מאוד רוצה, גם בכוחות אחר כך החיים שקשורים גם למשפחה, שרוצים מאוד מאוד לפרוץ, אבל אדם ששומר את היסוד זה לא שהוא בא נגד, אלא הוא יודע קודם כל לשמר את זה במקום הריכוזי הפנימי של הדברים. אנחנו דיברתי מהרבה הרבה כיוונים על כל המשמעות של השתיקה והערך של השתיקה והחשיבות, במיוחד מה שעכשיו הוספנו, זה גם לדעת איך לשמר את השתיקה ולא לתת לה להתפזר בצבעים אחרים או להתפזר בהתרודדות שלה שהיא כבר קשורה למרחבים התפשטותיים, אלא לדעת לשמר את עצמה, כן.
אבל כן,
יש
כבר
הרבה
שתיקה שהיא כן סוג של...
זה קשור למה שחיים אמר. זה אמרתי, כשהכוח הזה מתפרט, צריכים לדעת איך לא להתפטר ישר לפזר אותו הלאה, אלא לדעת לשמר אותו. מה זה?
כוח הדיבור בעצם?
כן, כן, כן.
הרב הסביר שיותר את גווניה זה את הגוון המיוחד של האדם, אבל כתוב את גווניה שלה, כי לא כתוב שהיא מוציאה את הגוון שלה.
זה משפט הבא, אבל מכוחה התוכי, הפנימי. שאת הגוונים שלה מהכוח התוכי הפנימי של האדם עצמו, כאילו. כל זה מדובר על השתיקה, כאילו. ההתבדדות הפנימית, שעליה הרב אומר שהיא יוצרת את הערכה וגווניה, את הערכים והגוונים המיוחדים שלה, מכוח התוכי הפנימי. וכן, כל זה כאילו מדובר, הכותרת היא ההתבדדות הפנימית, שכוונה היא הכוח הפנימי שנמצא בתוך האדם, כאילו. ועכשיו הרב רק ממשיך ואומר את ה... נזקים של הדיבור שבאים אז, וכאן הרב מדבר על ארבע נזקים. והדיבור הבא אז, הרי הוא מפריע, א', בכוחה בנייני, ב', בנטלתו מהישן, ג', ממה שכבר מטושטש ומופל, ד', מה שמוגבל למצומצם. ואת כל הדברים האלה הוא נוטל מהישן, ונותן לזרם המעייני השוקק לחידוש וטריות חדשות. אז אני עכשיו... תיארנו בכלל את מה זה המושג הזה שנקרא התפרצות של שתיקה במשמעות החיובית שלה, תיארנו כמה צריכים לכבד ולשמר אותה, ועכשיו הרב מדבר על הנזקים של דיבור יותר מדי מהיר שבא אל מול המקום הזה. אז הרב כאן אומר, הדבר הראשון, שהדיבור הבא אז הרי מפריע בכוחו הבנייני, שיש משהו בכל עולם של דיבור, שעולם של דיבור זה עולם כבר יותר שיטתי, מסודר. עצם זה שאני יכול להביא משפטים מסודרים שסבירים את המחשבה שלי, זה נותן מאוד מאוד בהירות, מאוד מאוד דיוק. הדברים שלי הם נאמרים כבר עכשיו איזשהו הקשר, שיכול להיות גם מובן, אבל הרב אומר, זה חשוב, זה גדול, אבל יש פה משהו מסוים שזה תבניתי מדי, זה בנייני מדי. כמו שהרב הרי אומר כאן, כל המשל הזאת היא, ונטלתו מפריע בכוחה בנייני ונטלתו מן ישן ונותן לזרם המעייני השוקק לחידוש ותיאות חדשות, שברגע שיש מעיין שאתה יותר מדי שם בו בניינים, כאילו בעצם אתה עושה בו צינורות שידעו איך לנצל את המים שנמצאים בתוך המעיין בצורה יפה, אז אחרי שנתיים נבוא למעיין שכל כך נהננו לשחות שמה ונראה שם רק מערכת של צינורות, ויגידו לנו, עם שלט כזה, כאן פעם היה מעיין, לא יודע, ג'ילבון או משהו כזה כאילו, והיום זה כבר הכל מאוד מאוד מנוצל טוב דרך הצינורות. יש בדבר הזה, אומר הרב, בבניין משהו הרבה פעמים מאוד אפקטיבי ומאוד מאוד שיטתי, אבל כל דבר שהוא שיטתי, כמו שהרב צוקרמן הרי לקבל שכל אמר, ששיטתי זה שטותי, זה בעצם קצת שטות או טיפשות, לדבר יותר מדי בשיטתיות, כי בסופו של דבר זה לחסום את המרחב הזה.
בניין אמונה, זה לא...
אז איך?
בניין אמונה, כל תוכניות בניין האמונה.
כן, כן, לא, יש בזה משהו, כן, נכון, שצריך קצת להיזהר מזה, כאילו זה מסייע, זה עוזר, זה נותן איזשהו ככה כיוון, אבל אם זה יותר מדי, אתה יוצר בניינים, יוצר מדי את התבניתות, אז אתה חונק את צביעת ה... חירות הפנימית, את המעיין שאמור כאן לפרוץ, שזה בעצם סכנה אחת שקיים בדיבור. עכשיו, אנחנו לא אומרים שאחרי השתיקה צריכים דיבור, כי אדם צריך קצת גם סדר, צריך קצת שיהיה לו איזשהו משנה סדורה, אבל אתם יודעים שהרב הנזיר, הזכרתי את השיטה שהיא שטותית, הרב הנזיר אומר שאצל אב נצל, שהוא תמיד אומר...
שיטה יש כאן.
כן, שיטה, בשיטה יש כאן. אז הרב הנזיר אומר ששיטה אצל אב נצל, זה לא הכוונה משהו סיסטמטי נוקשה, אלא כמו שהגמרא אומרת, שרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, כולו באחד שיטה נינו. שאתה סומר, תמיד שמה, אין לא בדיוק אומר אותו דבר, כן, זוכרים, כן, כולם סביבו סוכה, דירת, קבע בעינן, אבל הרי הוא אומר, רבה עמוד, ומה שישה צריכים, אומר, הם קשירים לכיוון אחד, אז הרב ענת זה אומר, אצל הרב אצל שיטה, זה כמו אצל התוספות, זה כולם אחד שיטה, הכוונה משון, לשוט בנהר. זה לזהות כיוון, כאילו, יש... הכיוון הוא כיוון מאוד מאוד ברור, כאילו, אבל הוא לא בא במקום השיטתי שמגביל את החיים, אלא במקום הזה שנותן לנו יותר אוריינטציה יותר נכונה. לכן הרב קאב אומר שאם יש דיבור הבא אז, אם הוא בא יותר מדי מוקדם, מוקדם, אז הוא מפריע בכוחו הבנייני, אז זה בעצם נזק אחד שקשור לעולם הדיבור, שהוא יותר מדי תבניתי, יותר מדי שיטתי, אז הוא קצת חונק את כל המרחבים, מרחבי החופש, המרחבים היותר עשירים של החיים. דבר שני, בנטילתו מהישן, שחוץ מהצד התבניתי שבו, יש ממש מסוים שהוא גם תוקע את האדם, חוסם את האדם בעולם הקודם שבו נמצא. שהרי כל דיבור ודיבור שלנו, הוא תמיד, כל המילים שלנו, הם תמיד נוצרו כתוצאה מניסיון חיים של העבר, הוא זה שייצר הרבה הרבה מילים. אז כל פעם שהאדם בעצם ישר מדבר, אז הוא ישר מתאר את ההתרחשות החדשה דרך השפה הקודמת. יש משהו בשפה שהיא חדשים לבקרים מתחדשת, וחלק מהמושג של השפה זה שזה משהו שהוא לא קבוע, אלא כל פעם יש את הלשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד, בגמרא התחדשו עוד מילים חדשות, אחר כך בתקופת הטיבונים, אני לא עכשיו אחזור לכל הבגרות בלשון, אבל יש הרבה דיבורים שצמחו עם השנים, שהרבה פעמים, למה צומחים מילים חדשות? כי יש פתאום תובנות חדשות ומחווי חיים חדשים שמחפשים מילים חדשות דרכם להביע כל מיני תהליכים שקורים. יש הרמב״ם, בהקדמה למורה נבוכים, הרמב״ם משביע, יש השבעה, שבועה, שבספר שלו אומר הרמב״ם, אל תטעו, יש קצת הגלות של הספר שלי, שזה נקרא מזכיר כסף, אבל מוכב יש סודות, תפוחי זהב, ואני משביע את הקורא, שלא יגלה את הסוד שהתכוונתי אליו בתפוחי הזהב שלי, אלא אם כן, זה ומזה דברים שכבר נאמרו לפניי, אבל שאנשים אמרו לפניי, אבל אם לא, שלא יעין לומר את הדברים האלה. ככה הרמב"ם משביע. במהלך הדורות הרבה אנשים גילו את הסוד. לא, לפחות יגמרו לכם את הסוד, הם זכו. אבל הרב הצד כותב באגרות, והוא בעצם, אני חושב שהמקור שלו זה בתשובת הרשב"א, שהתייחס אל הרמב"ם עצמו שמה, והתיר גם במצב לגלות סודות. הרב אומר שבמהלך הדורות כבר הרבה מסודות הרב מותר לגלות. לא כי הופרה השבועה, אלא אומר הרב, למה הרמב"ם אמר לא לגלות את הסודות? אפשר להבין כי אין מספיק סיווג ביטחוני גבוה שאפשר להפיץ את הדברים מעלה, אבל לא, נראה קצת באמת, אני רוצה עכשיו ללמוד מורה נבוכים ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, אם תגלה את הסוד, הרסת. לא בגלל שגילית, אלא זה כבר לא הסוד, כי הסוד, אומר הרמב״ם, זה דברים מדהימים כאלה, כמו שאמרתם קודם, שצר הלשון מלהביע אותם. שכל מה שאתה תוריד אותם למילים, אז בעצם זה, לא אמרת את מה שרציתי לומר, אתה פספס את הנקודה הדינה שרציתי לומר. אומר הרב גצל, כמו שהרמב״ם מתיר כן לגלות סודות שנאמרו בעבר, כי להם כן יש מילים, אז ככה אומר הרב, בדורות האחרונים התפתחו שפות חדשות, תורת הנסתחית שם מילים חדשים, כל המרחב המופשט של העולם שלנו פתאום ייצר מילים חדשות, אז יש כבר מילים כאלה שיכולים להכיל את הסוד של הרמב״ם. במילים אחרות, רציתי דרך הדבר הזה להראות שהדיבורים זה דבר שמתחדש חדשים לבקרים. עכשיו אדם שנמצא בתהליך של שתיקה, אז הוא קשור לעולם חדש. אם הוא יותר, אם מהר מדי ידבר בשפה הקודמת, אז הוא לא ייתן למקום של החידוש, לפריצה החדשה, לא ייתן לה את הביטויים הנכונים שדקה יתביע את עצמה. זה בדיוק החיסרון השני, שחוץ מזה שכל מילים הן תבניתיות, אבל חוץ מזה הם הרבה פעמים קשורים לעולם הישן, ולא נותנים לאדם לפרוץ אל עולם החדש. דבר שלישי, ממה שכבר מטושטש ומאופל. שזה קצת קשור לדבר קודם, אבל אומר משהו שנראה לי מאוד מאוד מוכר. הרבה פעמים שאנחנו, כל מיני דברים רוחניים או דברים ערכיים שאנחנו מאמינים בהם, שאנחנו מביאים אותם, אז אנחנו מוצאים איזה מילים יפות לאבד את הדברים האלה. ותמיד פעם הראשונה זה קוסם מאוד. פעם שנייה זה די קוסם. שאתה חוזר לדבר הזה 100 פעמים, זה היא כבר הופך להיות סיסמה נבובה מהתוכן הפנימי שלה. כן, אתם מבינים מה אני מתכוון, כן? הרבה דברים שהראשון שאמר אותם זה היה מלא חיים. שכבר, כל הם משחזים את הדבר, אבל זה מה שהאב כאן אומר, שזה מטושטש ומאופל, זה כבר איבד את החן שלו. זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, כי מכיוון שהנושא במוזיקה זה לא התווים, זה המנגינה שעושה את מוכרי התווים, אז מילים פעמים הן מאוד מאוד חזקות, שהן נאמרות בפרט הראשוני שלהן, כי מאחורי המילים, בעצם מה שבן אדם מתפלים, זה מהרציודה שאמר את המילה הזאת, בעצם מהחיות שהייתה מאחורי הדברים האלה. אבל רגע שכבר יותר מדי דפחנו את המילים עצמם, אז כבר משהו התשתש ונהיה מופל בתוך הדברים האלה. ולכן אם אדם יותר מדי עסוק בישן, אז חוץ מדי שהוא קשור לעולם ישן ולעולם חדש, אבל בעצם הוא לא מבין מה זה המילים, שהמילים זה בעצם, זה אותה נקודה שתיקתית שמסותרת בהם, וזה אותו כוח חיות שנמצא בהם, ולאט לאט זה נהיה הולך ודואב ומאבד את הדברים האלה. דבר רביעי שאומר, מוגבל ומצומצם. וזה חיסרון יסודי שקיים בכל דיבור. כי כל דיבור הוא נפלא, אבל כל דיבור הוא תמיד מציג את הדברים דרך פן מסוים של, של מה שאני רוצה לומר. כל מילה היא תמיד יש לה הקשרים מסוימים, זווית מסוימת שדרכה היא תוקפת את הסוגיה או את התוכן המסוים שאני בא לומר. אז כל פעם בכל מילה שאני אומר יש בה זווית מסוימת מאוד מאוד מוגבלת שדרכה מביא את הדברים. זה גם דבר ששמעתי מהרב צוקרמן, למה המהר"ל הרבה פעמים יש לו המון המון חזרות, כן, בכל פרק הוא חוזר עצמו כמה וכמה פעמים. אז הרב צוקרמן אמר שהמהר"ל חידש שפה חדשה, הוא, זה דוגמה, כל הדור הזה של המהר"ל, האריז"ל, לשל"א, אם היו, נותנים לי הזדמנות ומדעת הזמן, הייתי חוזר קודם כל הדור הזה, זה דור פעילי, שככה פתאום פרצה הרוח מכל הכיוונים, והיה לו עומר חדש להגיד בעולם, אבל היה לו שפות להביא את הדברים, אז הוא כאילו כתב משהו מסוים, והוא פתאום מרגיש, לא הספיק הבאתי את עצמי, אז בואו מההתחלה. כתב את זה עוד פעם בפסקה חדשה, לנסות דרך זווית אחרת להציג את הדברים. ואחר דרך זווית שלישית, כאילו שבעצם החזרות השונות שלו, זה ניסו את אותו דבר להציג דרך כלל דברים, כולי ואולי, אולי דרך הדברים האלה נצליח להביא את הדברים שאומרים, נהיה לי בשיחות הרציודה.
בלצ'קי, עם רב נזר.
לא מכיר.
בהקדמה של תפארת, אז יש שם איזו שורה קטנה, שהרב נזר אומר שחכמים בלצ'קי אמרו שהמהר"ל חוזר בסתם על עצמו, לא נכון, כל דבר יש לו חידוש.
כן, אז אני רק מסביר את הדבר הזה, כאילו אפשר להגיד, כאילו, שבצורה אחרת, אבל אפשר להגיד, יש כאן שפה שאתה יודע שכל מה שתגיד אותה בצורה חצדית, אני חושב שבשיחות הרצודה הכי רואים את זה ככה, שהרצודה הרבה פעמים אומר, האידיאלי, הצילי, המופשט, האבסקטי, כאילו, תגיד, תבחר מילה אחת, למה אתה צריך את זה, אבל כל מילה שאתה אומר, יש בה משהו מסוים טוב, ויש בה משהו מסוים שהיא סוף סוף קצת מחמיצה את עצמה, לכן כל דיבור, יש בה משהו מסוים, כמו שאב כאן אומר, שהוא מגביל ומצומצם, ולכן אלה, לפני שאתה מבטר על האושר, על האושר הפנימי של הדברים, שקלט את זה במילה אחת, תן קודם כל לשתיקה הזאת, את היכולת לסוף את הדברים בצורה רחבה. כל זה הרב אומר, זה ארבע חסרונות שקיים לדיבור, שנותן על הזרם המעייני, כאילו שבמקום את כל הבניין הוא מעתיק עכשיו לזרם המעייני, השוקק לחידוש וטריות חדשות, שזה בעצם, אם אני חושב שהזרם המעייני זה כנגד מה שאמרנו קודם, הבנייני. השוקק לחידוש זה כנגד מה שאמרנו קודם, אל הישן. וטריות חדשות זה כנגד מה שאמרנו קודם, מטושטש ומאופל, אני לא יודע באמת אבל מה נמצא כאן אל מול המוגבל והמצומצם, אבל בסופו של דבר כאן הרב אומר בחופן עד כמה חשוב שיהיה לנו דיבור, שהדיבור בעתיד יהיה נכון, אז מה זה איך? יכול להיות, כן, אולי, נכון, כן, נכון. כאילו, מעייני זה יותר מבטא את הנביאה, וזה יותר מבטא את ההתפשטות, כאילו, כן. אז כל זה, זה מה שלכן הרב כאן מזהיר מדברנות חפוזה ומהירה טרם זמנה. טוב, נראה לי שאני, כהרב שם עובר שלב, לימד השתיקה הדיבורית, לימד המחשבה, יש דומיה מחשבתית, שזה משהו, קומה נוספת, אז זה ואולי פעם באה קצת נראה גם מקורות על דברים, את הספר של הפסקה כבר נשכים את זאת השם שבוע הבא, שיש שבת שלום, נסיעה טובה לכולם.